ברשותכם אנחנו נתחיל. זה בסדר, תמשיכו לדבר, אני אתחיל, אבל לאט לאט עם הזמן אנחנו נתחיל. אזהרה. לא שומעים? תכף אנחנו... אזהרה. השיעור איננו מיועד לבעלי לב חלש. אז אם יש כאלה שיש להם איזשהו חשש או בעיה מהסוג הזה, חשוב שישבו ליד הפתח. הסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הטרגיים שיש. לא שומעים? הסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הטרגיים בתנ"ך, סיפור מאוד קשה שאין לו סוף טוב, ממש אין לו סוף טוב, ואנחנו נראה עד כמה שהסוף הלא טוב הזה מהותי למסר של הסיפור. אבל בשביל להיכנס לתוך הסיפור של בת יפתח, אנחנו צריכים לפני כן לקרוא מעט את הרקע של הסיפור הזה. אם נפתח בפרק י' בספר שופטים, אנחנו קוראים: ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ואת הפסוק הזה כבר אומר דורשני, הנתון החשוב לספר לנו על יפתח הגלעדי שהוא בן אישה זונה. הנתון הזה חשוב בגלל ההמשך. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח. ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב. ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. הסיפור הראשון הוא סיפור של אדם, איש פרטי, נער מסכן, שהיה לו עוול בכפו, נולד לבן אישה זונה, ומגורש מעת אחיו, מה שהכי קשה, אין לו משפחה, הוא מגורש, ונאמר לו במפורש, לא תנחל בבית אבינו. זה הפתיחה, זו הפתיחה. עד כדי כך שאנחנו שואלים את עצמנו, מה לסיפור האינטימי, האישי, הזה של אותה דמות, לבין ספר שופטים, שהרי רק אחרי הסיפור הזה, בפסוק ה', כתוב, ויהי מימין, וילחמו בני עמון עם ישראל, עם ישראל, ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב וכו'. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים את הרקע לסיפור. הרקע לסיפור הוא באמת גירוש יפתח, כי בעקבות המלחמה בבני עמון עכשיו קוראים ליפתח בחזרה. אבל אני רוצה להגיד שלאור הפתיחה הזאת, אם אני אשאל אתכם, מה צריך להיות הסיום של הסיפור? לאור הפתיחה הזאת, מה צריך להיות הסיום של הסיפור? מה השאלה המסקרנת בסיפור הזה? מה אתם אומרים? או, ידעתי שיהיו הרבה תשובות, אבל אני התכוונתי דווקא לתשובה שלי. והתשובה שלי היא שלכאורה לא סתם, זאת אומרת, בסוף אני קיבלתי את המיקרופון, אז אני צריך להשתמש בו. אבל אני חושב שלכאורה מה שמסקרן אותנו זה האם בסופו של דבר יפתח יתקבל בחזרה או לא יתקבל בחזרה. זאת אומרת, הסיפור המרכזי פה לכאורה הוא לא הסיפור של בני עמו, הוא לא הסיפור של הגאולה של ישראל. מה משרת את מה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בסיפור הזה. האם המלחמה בבני עמון והמצוקה של עם ישראל משרתת את יפתח שהוא יוכל לחזור לנחלתו, או שמה הפוך? יפתח משרת את הגאולה של עם ישראל, את הסיפור הזה. הרי זה ספר שופטים. קמים שופטים כדי להושיע את ישראל. אבל כשסיפור יפתח נפתח בנתון הזה של בן אישה זונה שמגורש מאחיו, ממילא אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה נמצא בלב הסיפור. מה גם שלאורך כל הדרך המתח הזה שבין גאולת ישראל והצלת ישראל לבין מה קורה בסטטוס, לסטטוס של יפתח ביחס לאחיו, זה התרחש לאורך כל הסיפור. שהרי מיד אחר כך קוראים זקני גלעד אל יפתח בפסוק ו', ויאמרו ליפתח, לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. ואז מה קורה? ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשו מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ואמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ואומר יפתח לזקני גלעד, אם יושבים אתם אותי להילחם בבני עמון, נתן אדוני אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש, וכו' וכו'. שימו לב, כל הדיון פה, כל הוויכוח פה, הוא לא על השאלה של האם אפשר לגאול את ישראל או לא לגאול את ישראל, האם האויב הזה אויב שאפשר לנצח אותו, האם עם ישראל עשו תשובה או לא עשו תשובה. מה עומד פה במוקד הדיון? האם אתם תקבלו אותי בחזרה או לא תקבלו אותי בחזרה? חשוב מאוד לזכור, כשאנחנו הולכים לדון עכשיו בסיפור המלחמה וסיפור בת יפתח, שזה מה שניצב ברקע הסיפור. זה לא סתם סיפור של הושעת ישראל מיד צר, אלא יש פה סיפור של דמות טרגית, שבאמת עצוב לקרוא כבר בפתיחה על מה שקורה לה. והשאלה הגדולה, האם המלחמה הזאת תעזור לה לשוב או לא תעזור לה לשוב? כמובן שגם חשובה המלחמה, אבל תכף נראה מה המקום שמייחס הכתוב כלפי העניין הזה. האמת היא שהיינו צריכים לקרוא את כל הפרקים האלה, אבל כיוון שהשיעור הזה הוא רק שעה ועשר דקות, אנחנו מדלגים ישר קדימה אל הסיפור של בת יפתח, אל המלחמה. אז בואו נדלג לפרק י"א, לפסוק כ"ט. אחרי דיאלוג מאוד מעניין ומאוד חריג בספר שופטים בין יפתח לבין מלך בני עמון, אנחנו קוראים בפסוק כ"ט: ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. זאת אומרת, קודם כל הפתיחה, ותהי על יפתח רוח השם, הפתיחה הזאת ממקמת את יפתח בין שאר השופטים, שמתוארת רוח השם שמפעמת בהם, שמתלבשת בהם, וממילא במקום הזה יפתח ברגע הזה נכנס לאותה קבוצת שופטים שפועלת בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. ואז מה כתוב? אחרי שרוח השם שורה על יפתח, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבר בני עמון. מה כתוב הזה מלמד אותנו? מה הוא מספר לנו? ויעבור, ויעבור, ועבר. הכתוב מספר לנו את המסע שעושה יפתח מהמצפה ששם הוא עמד בראשית המלחמה, משם מתנהל הדיאלוג גם עם זקני גלעד וכנראה גם עם מלך בני עמון, ומשם הוא מתחיל את מסע המלחמה. מסע המלחמה עובר דרך המעבר בגלעד ודרך מצפה גלעד ומשם אל בני עמון. ואז כתוב כך: וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה על אדוני ועליתיהו עולה. הפסוק הזה, הנדר הזה, אנחנו נצטרך להיכנס אליו באריכות, אבל לפני שניכנס אל הנדר הזה, בוא נדון רגע במיקום של הנדר הזה. איפה ממוקם הנדר הזה? מה קורה בפסוק הבא? ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. ויעבור יפתח אל בני עמון, לכאורה מתחבר לאן? אל פסוק כ"ט, נכון? וממצפה גלעד עבר בני עמון, ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם ויתנם השם בידו. יש לנו תחושה שיש רצף בין פסוק כ"ט לבין פסוק ל"ב, ולכאורה הנדר לא כל כך נמצא במקום. זאת אומרת, יפתח כבר נמצא במסע המלחמה, כל הכוחות הולכים, ובדרך אל בני עמון יפתח פתאום עוצר ונודר נדר. לכאורה, ככה גם חלק מהפרשנים, הישנים, החדשים שואלים, לכאורה איפה היה צריך להיות הנדר הזה? במצפה. שם, כשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, המצפה היא העמידה לפני הקדוש ברוך הוא, שם יש את התפילה, שם יש את המזבח, שם מקריבים את הקורבן. לכאורה, לפני שיפתח יוצא אל מסע המלחמה, שם צריך לנדור נדר. אבל יפתח עוזב את המצפה, יוצא למסע המלחמה, אוסף כוחות, מתארגן ליציאה לקרב, ובדרך פתאום יפתח נודר נדר. האם יש בנתון הזה כדי ללמד אותנו משהו על האופי של הנדר, או על הרקע שלו, או על הצורה שבה יפתח נודר אותו? אני חושב שזה יצטרף לתוכן של הנדר עצמו. יפתח הוא לא הראשון שנודר נדר, יש פה טבלה במקור הראשון על כמה נודרי נדרים. יש לנו את יעקב, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי ושלום אל בית אבי. והתמורה תהיה, אם תעשה לי את כל הדברים האלה, והיה אדוני לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. זה יעקב, ישראל נודר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, כן, בידי עבר גם לתמורה, והחרמתי את הרעם, זה התמורה. וחנה, שנתמקד תכף גם בנדר שלה, אם ראו תראה, בעוני המתך וסחרתני ולא תשכח את המתך ונתת לה המתך זרע אנשים, אם תקיים לי את הבקשה הזאת, אז התמורה שלי תהיה ונתתיב לאדוני כל ימי חייו ומורה לו יעלה על ראשו. על רקע זה, בוא נראה את הנדר של יפתח. אם נתון תיתן את בני המון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשלום, בשובי ושלום מבני המון, והיה לה אדוני ועליתי הוא עולה. כמה דברים חריגים בנדר הזה לעומת הנדרים האחרים. הדבר הראשון זה שאם תשימו לב, מתערבבת הבקשה עם התמורה. זאת אומרת, היה צריך להיות כתוב ככה, אם נתון תיתן את בני המון בידי ושבתי בשלום מבני המון, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי והיה לה השם ועליתי הוא לעולה. אבל לכאורה הבקשה עוברת אל התמורה. אם נתון תיתן את בני המון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני המון, והיה להשם ועליתי הוא עולה. זה אחד. שתיים, אם תשימו לב, יש עריכות בשני פרטים שנמצאים בתמורה. א', והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי. האם אפשר היה להגיד, והיה היוצא מדלתי ביתי? והיה אשר יצא מדלתי ביתי. מה זה? והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי. בסדר? וגם והיה לה השם ועליתי הוא לעולה, ועליתי הוא עולה, גם פה לכאורה יש כפילות. והיה לה השם ועליתי הוא עולה. למה והיה לה השם ועליתי הוא עולה? מאוד יכול להיות שאנחנו צריכים לברר לפני כן מה הייתה כוונתו של יפתח. למה התכוון? אני צריך לומר שיש שלוש סיעות של פרשנים, מה יפתח התכוון. סיעה הראשונה אומרת שיפתח התכוון כפי שזה נדמה, להקריב את אשר יצא מדלתי ביתו, כלומר, אדם שיצא מדלתי ביתו. כן? תראו שני מקורות, במקור אחד ומקור שתיים. אחד, והיה צדיק ודר עם שכנים רעים משבט אפרים, וראה שהיו שורפים את בניהם ואת בנותיהם לבעל, ואף הוא עשה חן. הלך והרג את ביתו, לפיכך נעשה רשע. זה אלפה בטא דבן סירא, מדרש מהמאה העשירית. המקור השני הוא לפי פשטם של דברים עשה יפתח מה שעשה, מפני שבזמן ההוא לא ניצחה עוד הדעה שקורבן אדם הוא תועבה לאלוהים. במנהג הקרבת הבנים לאלוהים עוד נאלצו הנביאים המאוחרים להילחם. כך קויפמן. זאת אומרת, שני המקורות האלה אומרים בפשטות שיפתח, בלי להניד אף, באמת התכוון להקריב קורבן אדם ואולי אפילו את ביתו. כמה דברים קשים. הדבר הראשון הקשה בסיפור הזה, זה התגובה של יפתח, כשביתו יוצאת. זאת אומרת, מה הוא בדיוק חשב? בייחוד אם כתוב שהיא ביתו היחידה, אז מי בדיוק היה אמור לצאת משם אם לא ביתו? אז מה ההפתעה הגדולה? מה הבכי הגדול? מה התמיהה הגדולה של יפתח שנראה אותה בהמשך? ב', צריך לומר שעם כל זאת, זאת אומרת, המנהג הזה להקריב בנים, האם הוא היה מקובל כמנהג חיובי בישראל? נדמה לי שלא, גם אם נאבקו בזה הנביאים, עדיין אפשר לומר שהמנהג הזה הוא מנהג חיובי ששופט נודר לעשות כך. למה בכל זאת הם אומרים? הם אומרים זאת כך לכמה דברים. א', בגלל שכתוב היוצא מדלתי ביתי, שזה לכאורה מתייחס לבן אדם, נכון? אלא אם כן יש לו כלב בבית או משהו כזה, אבל זה דבר ראשון. הדבר השני, הלשון לקראתי, היוצא לקראתי, נאמרת בדרך כלל בהקשר של אנשים. שמות ד' י' ד', אהרון שיוצא לקראת משה, וכן מקומות אחרים, היציאה לקראת היא בדרך כלל יציאה של אדם לקראת אדם. הדבר השלישי שצריך לומר זה שאם יפתח באמת התכוון רק לבעל חיים, לכאורה מה גוי סנדר שיש פה. זאת אומרת, בסדר, הוא הקריב בעל חיים, כולם הקריבו בעלי חיים. זאת אומרת, לכאורה, אם יש פה איזה נדר דרמטי, אז לכאורה זה צריך להיות משהו מעבר לבעל חיים, וכנראה זה מה שהביאו אותם לומר שכך יפתח התכוון. סייעת פרשנים שנייה אומרת שאכן הוא התכוון לבעל חיים. לדוגמה, מדרש רבה אומר כך, יפתח שאל במקור שלוש, יפתח שאל שלא כהוגן, שנאמר, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו יצא גמל או חמור או כלב, היית מעלה או עולה? ישיבו הקדוש ברוך הוא שלא כהוגן וזימן לו את ביתו. זאת אומרת, יפתח התכוון לבעל חיים אשר יצא מביתו. אבל הבעיה הייתה זה שיכול לצאת מביתו גם גמל. אולי פעם כך היה מקובל להחזיק גמלים בבית, זאת אומרת, או שהוא גר בגן חיות, זאת אומרת, החשש הזה שיצא, כן, גמל או חמור או כלב מדלתי ביתו, לא הייתי רוצה ללון לילה בבית של יפתח, אבל בכל מקרה יש פה אמירה של יפתח שאולי הוא באמת התכוון לבעל חיים, ורק שהוא לא שאל כהוגן מפני שגם יכול לצאת בעל חיים שאיננו ראוי להקרבה. זה הגישה השנייה. כמובן שצריך להתמודד עם הביטוי לקראתו, ובכל זאת אנחנו מוצאים גם כן אצל שמשון בהמשך, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. זאת אומרת שכן יכול להיות יציאה של בעל חיים. האפשרות השלישית שהיא מאוד מעניינת, מובאת ברד"ק, במקור 4, בשם אביו. הוא אומר, ואדוני אבי ז"ל פירש ואליטיהו עבר במקום או. זאת אומרת שכתוב, והיה לה השם והעליתיהו עולה, זה והיה לה השם, או העליתיהו עולה. הוא אומר כך, ופירוש והיה לה השם הקדש, אם אינו ראוי לעולה. או העליתיהו עולה, אם ראוי לעולה. ויפה פירש. וכן נראה מהפסוק, כי לא המיתה, הוא לא הרג אותה, שאמרה ואבכה על בתולי, ולא אמרה ואבכה על נפשי, לאות כי לא המיתה, אך לא ידע איש, כמו שאמר, והיא לא ידע איש. ומה שאמר גם כן, ויעש לה את נדרו, אשר נדר, ולא אמר ויעלה העולה, עוד נחזור לנקודה הזאת. לאות כי פורשה הייתה, וזהו אשר אמר את נדרו אשר נדר והיה לה השם. כן נראה לפי פשטי הפסוקים, ודיברי רבותינו זל בזה, אם קבלה היא אצלם עלינו לקבל. שזה גם משפט מאוד יפה, ככה בסוף. זאת אומרת, הוא חושב שהפשט הוא כך, אבל דיברי אבותינו בזה אומרים אחרת, אז אנחנו נקבל. אבל בכל מקרה, ההצעה הזאת אומרת שיפתח אמר, אם יצא אדם, אז לא ועליתי הוא עולה, אלא רק והיה לה השם. באיזה מובן? שהוא יהיה פרוש לעבודת השם. לא יתחתן, יהיה פרוש לעבודת השם. לעומת זאת, אם הוא יהיה ראוי להקרבה, זאת אומרת שיצא נגיד כבש, אז ועליתי הוא עולה. כלומר, הפסוק הזה הוא פסוק מפוצל. הרמב"ן דוחה בלשון מאוד חריפה את האפשרות. אז תראו במקור 5, הוא אומר כך, ואל תהיה נפתה, נפתה, באבלי, נפתה או נפתה? נפתה? מישהו רוצה להציע אחרת אולי? לא, בסדר. ואל תהיה נפתה באבלי רבי אברהם, כנראה הפירוש הזה צוטט גם אצל אבן עזרא, האומר כי פירוש ועליתי הוא עולה או ועליתי הוא. לומר, אם יהיה יוצא מדלתי ביתי איש או אישה והיה לה שם קודש, שיהיה פירוש מדרכי העולם לעמוד לשרת בשם השם בתפילה והודות לאלוהים, ואם יהיה דבר ראוי לקרב ועלינו עולה, ועשה בית לביתו מחוץ לעיר והתבודדה שם, וחלקלה כל ימיה ואיש לא ידעה והייתה ביתו צרועה, ואלה דברי רוח. כי אם נדר שיהיה להשם, איננו שיהיה פרוש, אבל יהיה כמו שמואל, שאמרה אמו ונתתיו להשם, והיה משרת בבית השם, לא פרוש. וכפי משפטי התורה, אין ביד האדם שידור ביוצאי פתח ביתו, שיהיו פרושים, כאשר אין בידו לעלותם עולה. ואם הדבר כן, הייתה ביתו הבוכה על בתולה וראותה אימה, כזונות לקלס אתנן, וחס ושלום שיהיה חוק בישראל, לתנות לבת יפתח 4 ימים בשנה, מפני שלא ניסית לבעל, והייתה עובדת השם בתארה. אבל הדבר כי פשוטו וטעותו הייתה ממה שאמרתי, עוד נחזור למה שמבאר הרמב"ן. אבל מה אומר פה הרמב"ן? הוא אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שזו הייתה כוונתו, שהרי אין דבר כזה בכלל, פרישות שלא לשאת אישה, והוא לא יכול למדור את זה עבור ביתו. אבל הוא משווה לחנה, וזה מאוד מעניין, ההשוואה באמת לחנה מאוד מחדדת את הדבר. ומה ההבדל בין נדר חנה? באמת אצל נדר חנה כתוב, הוא נתתיו להשם כל ימי חייו. וכאן כתוב, והיה לה השם, ועליתי הוא עולה. בסדר? יכול להיות. עכשיו השאלה הגדולה למה התכוון יפתח, לאור שלושת הפרשנויות האלו, האפשרויות האלו. יש הצעות שונות. אבל מאוד יכול להיות שלא ברור למה התכוון יפתח לא רק לכתוב, אולי אפילו ליפתח עצמו. לא ברור מה הוא התכוון. א', העובדה שהנדר הזה כנראה נמדר על ידי יפתח בפזיזות, תוך כדי יציאה לקרב. זה לא נדר שקול, מחושב, שיפתח עומד במצפה לעיני כל העם, ונודר נדר ברור. תוך כדי יציאה לקרב, הוא לובש את האפוד ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לנצח בקרב, ואם... זה א'. ב', גם הלשון הבעייתית, קודם כל מבחינת הערבוב בין התמורה ובין הבקשה, גם מלמדת פה על איזושהי פזיזות, איזושהי פזיזות שלו, חוסר שיקול דעת. וגם העריכות, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי. זאת אומרת, יכול להיות שיפתח באמת התכוון לכבש, או הוא התכוון להעלות לעולה את הכבש הזה, אולי הפוך הוא התכוון רק לנדור את האדם הזה להשם, במובן של, כמו של חנה, שהוא יהיה מופרש לעבודת השם. אבל יפתח בלשונו כושל. וכשהוא אומר, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי, א', הוא מסנדל את עצמו. אם הוא היה אומר, ורק היה יוצא מביתי, אז אולי היה אפשר להגיד חלק, אבל היה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי, לא משנה מי זה יהיה. וכנ"ל גם החלק השני, והיה להשם, ועליתי הוא לעולה. אם הוא היה רק אומר, והיה להשם, הכל היה בסדר. הייתה יוצאת, הייתה הופכת להיות תלמידה חכמה, יושבת בבית המדרש, לומדת, נשואה, לא כמו הרמב"ן, באמת כפי שהרמב"ן מאיר, הייתה יכולה להתחתן, אבל הייתה לומדת בבית המדרש, היו באים אליה, שומעים ממנה תורה, כן, פרושה לעבודת השם. אבל יפתח כושל בלשונו, יכול להיות שחלק מהפזידות, אני לא בטוח, ועוד מעט נראה את זה בהמשך, שבאמת יפתח התכוון למה שהוא אומר, אבל לשונו הכשילה אותו. בגלל הפזיזות הזאת, והביאה אותו, והעריכות הזאת מלמדת, הביאה אותו לסנדל את עצמו, שהראשון אשר יצא מדלתי ביתו, יהיה מוכרח להיות מוקרב לעולה, לבלי יכולת לסגת מהדבר הזה. עכשיו בואו נראה מה קורה. ויבוא יפתח, או לפני כן, בפסוק למד ב', ויבוא יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. כלומר, אותו הביטוי שיפתח אומר כדי להראות שאכן הנדר יתקיים, החלק הראשון, הבקשה, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, ויתנם השם בידו. ויקם הרוער ועד בואכה מינית 20 עיר, ועד אבל קרמי מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. זהו, נגמר הסיפור, הכל בסדר. קצת הקדמנו את הסוף, אבל אתם יכולים בינתיים ללמוד משהו בזמנכם החופשי, כי הסיפור נגמר. לכאורה בני עמון הוכנעו על ידי ישראל. נגמר, נכון? אבל מבחינתנו הסיפור רק מתחיל. ולא רק שהסיפור רק מתחיל, אם נשווה את תיאורי המלחמות בספר שופטים והניצחונות של השופטים, אנחנו נראה שהתיאור הזה בולט הייתי אומר ברזון של התיאור של הניצחון הזה ושל הכניעה הזאת. כלומר, אין פה שום תיאור של ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ 80 שנה. אצל כל השופטים בסוף יש ותשקוט הארץ. אצל יפתח אין. אין ותשקוט הארץ. אין וישובו ישראל למקומם. אין תיאור של לקיחת בשבי של המלך. אין כלום. במשפט אחד בסך הכל, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. זאת אומרת, כבר צריך לומר שאקורד הסיום של מלחמת ישראל בבני עמון דרך יפתח הוא לא ניצחונם של ישראל את בני עמון. יפתח אולי היה רוצה שזה יהיה אקורד הסיום. יפתח אולי היה רוצה שהסיפור הזה יסתיים בניצחון כמו אצל השופטים. כל שופט ברגע שקיבל את המינוי שלו חלם על הרגע הזה שבו יגידו ותשקוט הארץ 40 שנה כל ימי שמשון, לא על שמשון דווקא לא נאמר, אבל כל ימי גדעון, כל ימי דבורה, זה מה שחלם יפתח שיקרה גם לו. אבל הנה, גם הכתוב לא משקיע בשביל יפתח ואומר את זה במשפט אחד, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. ואז מתחיל הסיפור האמיתי. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. ורק היא יחידה אילו ממנו בן עובד. יפתח מגיע הביתה וביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. כבר צריך לומר שיש משהו עצוב, יש פער בין המילים לבין הידיעה שלנו. פער כפול. א', פער שתכף נעמוד עליו, שאנחנו מזה הכי חששנו, כי אנחנו יודעים מה פשר הדבר הזה שהיא יוצאת בתופים ובמחולות לקראתו. אבל עוד לפני כן, כשאנחנו משווים את זה למקומות אחרים, שיש יציאה של בנות בתופים ובמחולות, איפה יש את זה? נכון, 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 אצל, נכון. לא שמעתי מה שאמרתם, אבל אמרתם מן הסתם אצל שאול. נכון? אמרתם אצל שאול, וכמובן גם אצל מרים. הדבר הבולט שם זה שמדובר על חבורה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות אצל מרים. ואצל שאול שהוא יוצא וכולם שרות לשאול ולדוד. גם כן, כולם. ופה מה קורה? ויבוא יפתח המצווה, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות. עד כדי כך שיש הערה מאוד יפה, אני לא חושב שהיא פשט, אבל מאוד יפה, של אלי אסיס שאומר, ורק היא יחידה, הרי לכאורה למה מתייחס לברק היא יחידה? לעובדה שהיא בת יחידה, אבל אלי אסיס מיר שאולי יש בו איזה גם רמז, רק היא יחידה שיוצאת בתופים ובמחולות. מעמדו לא השתנה. היא יוצאת לבד, ועוד נראה תכף כמה שמעמדו לא השתנה. היא יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות לבד, ורק היא יחידה, במובן של בת יחידה, אין לו ממנו בן או בת. מה אתם אומרים על אין לו ממנו בן או בת? אז יש שתי אפשרויות פרשנות. פרשנות אחת אומרת שחוץ ממנה אין לו עוד בן או בת. זאת אומרת שזה נרדף לה והיא יחידה. רק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. אפשרות אחרת שהולכים הרוב הפרשנים וגם התרגומים, עד כדי כך שחלקם אפילו משנים את הממנו לממנה, זה אומרים אין לו ממנה בן או בת, וגם הפרשנים מראים שיש מקומות במקרא, לא נראה את זה עכשיו בגלל קוצר הזמן, אבל יש מקומות במקרא שממנו וממנה מתחלפים. אבל בכל מקרה, להגיד שאין לו ממנה בן או בת, זה נתון מאוד מאוד חשוב. האמת היא, בסופו של דבר זה יוצא אותו דבר. אבל זה מתקשר לעובדה שהיא נשארה בתולה. זאת אומרת, השאלה האם ההערה הזאת מתייחסת כלפי מה שיקרה ליפתח, האם הביטוי הזה הוא ביטוי שמתאר את הטרגיות של יפתח, כי הבת היחידה שלו הולכת למות, אין לו ממנה עוד, לא יהיו עוד, או שהביטוי הזה מתאר את הטרגיות שלה, שהיא הולכת למות, טרם היו לה בנים. בין כך ובין כך זה טרגי, או טרגיות שלה או טרגיות שלו, אבל זה אין לו ממנו בן או בת. ויהי כראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה, ביתי, אחריה הכרעתיני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. בואו קודם כל נתייחס לאווירה של הפסוק הזה, דרך כלי ספרותי שנקרא, אם אני לא טועה, הליטרציה, יכול להיות שאני טועה, אני לא טוב בדברים האלה, אבל נדמה לי שיש פה צליל שחוזר על עצמו. זה מתחיל ויקרא, זה ממשיך באחריה, אחרייתני, וממשיך ואת היית באוכריי. בסדר? עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל אם אתם רוצים לדעת מה זה אומר, לא עכשיו, כי זה מביך, אבל תלכו הביתה, תכנסו לחדר, תעשו במשך 5 דקות, ותקבלו את התחושה של מה שהפסוק רוצה לשדר לנו, מה יפתח מרגיש. בסדר? זה קודם כל לפני שאמרנו מילה אחת. אבל מעבר לזה, ויהי כראותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהה, שזו קריאה של אוי ואבוי, כן, בשפה שלנו, ביתי אחריה הכרעתיני. מה זה אחריה הכרעתיני? מה הקשר לאחריה הכרעתיני? מה הכוונה? קריאה זה לשון כניעה. בכמה מקומות אפשר לראות, לדוגמה, נצטט לכם בלי שנפתח, בין רגליה קרה נפל, ספר שופטים, ויחל ברכב לנגד אליהו, אחאב, מלכים ב', קרסו קראו יחדיו בישעיהו, ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, הקריאה היא כמו קניעה של האויב כנגד המכה בו. עכשיו אני מזכיר לך שיפתח חזר מהקרב מנצח. ויקנאו בני עמון. יפתח חוזר מנצח, ביתו יוצאת לקראתו בכבוד של מנצחים, לאתר לו כתר של מנצח, וברגע שהוא רואה אותה, הוא מבין שהוא המפסיד, שהוא הפסיד, שאין פה ניצחון. עם ישראל אולי עדיין חוגג לו שם בחוץ, אבל פה בבית הזה, כאן, בסיטואציה האינטימית של אותו שופט, יש פה תבוסה של יפתח, אחרי הכרעתי לי. אבל לא רק תבוסה של יפתח, אלא גם ואת היית באוכריי. וזה שוב הביטוי הזה, מה זה ואת היית באוכריי? מה הוא רוצה ממנה? מה זה ואת היית באוכריי? אז אם נסתכל מה זה ואת היית באוכריי, המקום הראשון שאנחנו פוגשים את הביטוי הזה, זה אצל שמעון ולוי, שיעקב אומר להם, אחרתם אותי, נכון? ועל זה אומר רשי, מה זה אחרתם אותי? רשי אומר, לא חושב שהבאתי את זה במקור, לשון מים אחורים, אין דעתי צלולה עכשיו. זאת אומרת, יש פה איזה ביטוי, כמו שאנחנו מדברים על מים אחורים, שהוא פוגע בזכות, בתארה, זה ללכלך, זה לגרום למשהו צלול, להיות מוקטם, מוכתם. נכון? גם בעמק החור, סיפור של החן, הוא אוכר את ישראל. מה זה אוכר את ישראל? הוא אוכר את ישראל, הוא מכתים את ישראל. וגם אחר כך שישוע אומר, האם אתם רוצים שנחזור למה שהיה לנו? הרי אנחנו כבר מוכתמים בקטם הזה. שוב אתם רוצים שנהיה מוכתמים בקטם הזה? זאת אומרת, מה יפתח אומר? וזה כל כך טרגי. הרי נחזור לפסוקי הפתיחה. כל חלומו של יפתח זה להיטהר ולהיזקק מהקטם שדבק בו שהוא בן אישה זונה. יפתח מזהה את האפשרות הזאת של המלחמה בבני עמון, סוף סוף להסיר מעליו את הקטם הזה שכל הזמן מצביעים עליו ואומרים לו, אתה בן אישה זונה, אתה לא יכול לנחול איתנו, אתה לא דומה לנו, אתה לא שווה לנו. ויפתח חוזר מן הקרב ואומר, הנה, סוף סוף עכשיו אני אתקבל בכבוד מנצחים. כולם יקבלו אותי, כולם יעריכו אותי, ישכחו בכלל בין מי אני. אני אהפוך להיות למופת לכולם. והנה הוא חוזר הביתה, וקודם כל אף אחד לא מקבל אותו. ובית, ביתו ניצבת לפניו, והוא מבין מה המשמעות של הדבר הזה שהוא עכשיו נכנע למוצא פיו שהוא בעצמו אמר. והדבר הנוסף זה שהוא מבין שהוא הולך להיות עכשיו מוכתם בקטם בל ימחה לדורי דורות. בגלל מה שהוא עכשיו צריך לעשות. זה מה שיפתח חווה כשהיא ניצבת למולו, ביתו שרוקדת עם תופים ובמחולות. פער כל כך עצום. ואז הוא אומר, ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. וגם שני הביטויים האלה, כל אחד מהם, מלא וגדוש ברגש. מה זה פציתי פי אל השם? בואו נחפש את הביטוי הזה של פציתי פי אל השם ונראה איפה הוא מופיע. כמה מקומות. נעבור ככה מהר, אתם לא חייבים לדפדף איתי. מקום אחד הראשון שמופיע, ובראשית ד' פסוק י' א', בהקשר של קין ואבל, ואתה ארור אתה מן האדמה, אשר פצת את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. מקום אחד. מקום שני, קורח. נכון, נדלג עליו בספר דברים, גם כן מופיע הביטוי שהאדמה פצת את פיה לבלוע את קורח. מקור אחר, עוד אחד, בדפדוף מהיר, תדפדפו לספר יחזקאל, פרק ב'. תכף נגיד לכם איזה פסוק. פסוק ב'. לא, לא פסוק ב'. איזה פסוק? ח'. נכון. ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית אמרי, פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך. זאת אומרת, מה הקשר פצה פיך? אתה לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה, האכילה הזאת של האיגרת משמעותה לקבל את השליחות וחזקאל לא רוצה. זאת אומרת, כמו שפותחים לתינוק, נכון? את הפה כדי להכניס לו תרופה בעל כורחו, פצה פיך, כן? עוד אחד, עוד מקור אחד. תראו לכם, זה שיטה, הרי צריך לסיים בדיוק בזמן. אז אתה מביא איזה 15 מקורות, ולפי הזמן אתה מחליט כאילו כמה להשתמש, כן? אז יש לנו זמן לכל המקורות עכשיו, אז קחו את הזמן. תהילים, תפתחו בתהילים, פרק כ"ב. תהילים פרק כ"ב. פסוק י' ד', פצו עליי פיהם אריה טורף ושואג. זאת אומרת, האויב פתח עליי פה גדול כדי לבלוע אותי, וכנל באיכה, נדלג על המקור באיכה גם כן, אותו ביטוי שהאויב פצע פה. ואל מול הדבר הזה בואו נראה שני מקורות אחרים שמביאים גם הבא אחר, בתהילים סמך וב, דלגו לתהילים סמך וב, פסוק י' ג', שם כתוב כך, שזה מאוד מזכיר את הסיפור שלנו. אבוא ואיתך ועולות, אשלם לך נדריי, אשר פצו שפתיי ודיבר פי בצר לי. זאת אומרת, זה ממש פה, נכון? זאת אומרת, אני אבוא להקריב את העולות בבית המקדש, אשר פצו שפתיי ודיבר פי, מתי? בצר לי, כשהייתי במצוקה. והמקור האחרון, שהוא מאוד 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 מעניין לענייננו, זה באיוב. בסדר? זה האחרון שלנו, איוב למד ה', איוב למד ה', פסוק ט"ז. ואיוב אבל יפצה פיו בבלידת מילין יחביר. זאת אומרת, שוב, יפצה פיו באיזה מובן? של ידבר, הייתי אומר, בלי שליטה. יפצה פיו בבלידת מילין יחביר. זאת אומרת, יש לנו פה שני תיאורים של מה זה לפצות פה, כן? זה לא שפתיי תפתח. מה זה לפצות פה? לפצות פה, או קודם כל זה פה גדול כדי לבלוע, נכון? האדמה פותחת פה גדול כדי לבלוע את קורח ועדתו, כדי לבלוע את אדם. האויבים פותחים פה גדול כדי לבלוע. או לחילופין, לפצות פה במובן של לדבר בבלי דעת. זאת אומרת, פליטת פה, כמעט הייתי קורא לזה. נכון? גם המקור של תהילים, כן, אשר פצו שפתיי בצר לי. זאת אומרת, שאתה בצרה, אתה מבקש, אתה אומר, השם, בבקשה, זה. הפציעת פה זה לא משהו מסודר, מאורגן, בדעת, וכנל אצל איוב, שזה מאוד ברור. עכשיו, באיזה לדעתכם משתי המשמעויות מתכוון יפתח שהוא אומר, פצו שפתיי? השני? עוד אופציה? הראשון, יפה, עוד אופציה? משהו אתם, כל הכבוד לכם, ממש, בדיוק זו הייתה גם כוונתי. זאת אומרת, החוויה שנפתח זה שהפה שהוא פתח כדי לנדור את הנדר זה פה גדול שהולך לבלוע את ביתו. ומצד שני גם זו פליטת פה. ככה הוא חווה מרשר פצו שפתיי, פצה פי. והמשפט האחרון, הביטוי האחרון שהוא אומר בסוף, ולא אוכל לשוב. שזה נורא והיום. זה ממש ממש נורא והיום. מה זה ולא אוכל לשוב? במובן הפשוט ולא אוכל לשוב, זה אני לא אוכל לשוב לי מנדרי, נדרתי את הנדר. וכאן יש דיון שלם בפרשנים, למה? זאת אומרת, מה זאת אומרת, למה הוא לא יכול לחזור בו מנדרו? מה, נדר נדר, הוא יכול לחזור? הרמב"ן אומר לדוגמה, תראו את הרמב"ן, מקור 6, וזה היה טעותו של יפתח בביתו, זה עוד למטה במקור 6, כי חשב כאשר חרם נגיד ישראל חל וקיים להמית אנשים, או עובר על חרמו, חייב מיתה. כן, אם נדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח, יחול הנדר. כן, יש דין כזה, שנגיד ישראל, כשמלך ישראל נודר, אבל מה הוא לא ידע, יפתח ולא ידע, כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים, לחלותם, או על העובר גזרתם ותקנתם, אבל החול הנדר לעשות עולה מדבר שאין ראוי להשם, חס וחלילה. ולכך אמר בראשית רבה שאפילו הקדש דמים לא היה חייב ונענש בדמה. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, הבעיה של יפתח בזה שהוא לא יכל לשוב, זה שהוא לא היה תלמיד חכם. אם הוא היה מספיק תלמיד חכם, היה יודע שלא מדובר פה בנדר שהוא לא יכול לשוב, והיה שב, או לחילופין, אפשרות אחרת מעניינת, גם כן, שהיא פותחת פתח שלא ניכנס אליו, במקור 7, שמדבר קצת על הדינמיקה שבין פנחס ליפתח, ויקיר אותו אותה ויקד וגדיו, היה יכול להפר נדרו וללך אצל פנחס. אמר, אני מלך ואלך אצל פנחס. ואלך אצל פנחס, ופנחס אמר, אני כהן גדול ובן כהן גדול ואלך אצל עם הארץ. זה, בין דין לדין נספת האי הלובתה ושניהם נתחייבו בדמיה. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש, דאוד הכתיב, ופנחס ונזר נגיד היה להם לפנים השם אמו, זאת אומרת לפנים, זאת אומרת עד אז, יפתח נשול איבר איבר ונקבר הדאוד הכתיב, ויקבר בערי גלעד, בעיר גלעד לא נאמר אלא בערי, מלמד שהיה נשול מנו איבר איבר ונקבר במקומות הרבה. זאת אומרת, לא משנה הפרטים, אבל שני הפרשנויות האלה, שתי הפרשנויות האלה, בעצם עניינה זה להגיד שיפתח יכל לשוב. הוא יכל לשוב אם הוא רצה, אבל יפתח לא שם. אבל יכול להיות ולא אוכל לשוב, יש כאן משהו שהוא יותר מזה מאשר רק האמירה הטכנית, אני לא יכול לחזור בי מהנדר. בשביל זה צריך להסתכל על הביטוי הזה שוב ולעקוב אחריו בכל הסיפור של יפתח. הביטוי הזה מופיע לאורך כל הדרך. הוא מתחיל בזקני גלעד. בזקני גלעד, שהם קוראים ליפתח, כן? ואומרים לו בפסוק ח', ואמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו ונלכת בבני עמון וכו' וכו'. מה אומר יפתח? ואומר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן אותם לפניי אנוכי, יהיה לכם לראש. ועוד כהנה וכהנה לאורך כל הפרק, יש עוד מקומות שהשוב הזה מופיע, כן? גם בשובי ושלום מבני עמון, נכון? על הרקע הזה, כשיפתח אומר ולא אוכל לשוב, למה הוא מתכוון? יכול להיות שהוא קודם כל מתכוון לנדר מן הסתם בפשטות, אבל יכול להיות שהוא גם מבין שיותר הוא לא יוכל לשוב. שאם כל תקוותו הייתה שהוא יוכל לשוב, אם משיבים אתם אותי, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, זה המטרה, זה התכלית, זה הסיפור, בשביל זה יפתח עושה את הכל, הוא רוצה לשוב. הוא רוצה לגיטימציה. ויפתח מבין ברגע הזה שהוא לא יוכל לשוב. שהוא לא ישוב. שהמעשה הזה שהוא הולך לעשות בלית ברירה, לא רק שהוא לא יקרב אותו, הוא עוד ירחיק אותו. זה גזר הדין של יפתח, ולא אוכל לשוב. עכשיו בואו נראה את ההמשך. אני מזהיר אתכם, זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך. אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. אז קודם כל תשימו לב. הוא אומר לה, ויאמר אהה ביתי. והיא עונה לו, ותאמר אליו, אבי, יש פה קרבה, יש פה אינטימיות. אולי יש פה אפילו הזדהות. שאומרת לו, בת יפתח, אומרת לו, אבא, אין מה לעשות. אתה פצית את פיך, נכון, זו הייתה פליטת פה. והפליטת פה הולכת לבלוע אותי. אבל אין מה לעשות, ואני מקבלת אליי את הדין, אתה לא יכול לעשות אחרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא ככה עשה איתך, אני מקבלת את הדין. המבע הזה הוא מבע של קרבה, הוא מבע של מערכת יחסים, של בת ואבא. שזה גם מזכיר לנו קצת את אברהם ויצחק, אבל לזה נשוב עוד בהמשך. אבל שימו לב לפסוק הבא, פסוק למד זין. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרבה ממני שניים חודשים, ואלך ויראתי אל ההרים, ואבקל בתולי אנוכי וראותיי. אז קודם כל, תמיד במקרים האלה, כשיש דיבור חדש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. זאת אומרת, פסוק למד וב נפתח בוותאמר אליו, אבי, ופסוק למד זין נפתח בוותאמר. אין הפסקה של דיבור של מישהו אחר באמצע. זאת אומרת, לכאורה היה אפשר לכתוב, ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך אחרי אשר עשה לך לקרונות בברכה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך והראתי על הערים. אבל לא, יש פה דיבור חדש. למה יש פה דיבור חדש? זו הייתה שאלה רטורית. לא, סתם, סתם, לא. אבל מה אתם אומרים? שמה עוד פעם? אז א', הרבה פעמים הדבר הזה מלמד על איזה קטיעות או משהו כזה, ומה את רוצה להגיד? נכון, ואני חושב שמעבר לזה גם צריך לומר שאולי יש פה איזושהי שתיקה, זאת אומרת, היא אומרת לו, תעשה את זה, ואולי היא מחכה שאולי הוא יגיד לה לא, שאולי הוא ינחם אותה, שום דבר, הוא לא מגיב. ואז היא אומרת שוב, וכשהיא אומרת שוב, תשימו לב להבדל בין האווירה של הראשון לבין האווירה של השני. הראשון זה ותאמר אליו אבי. לעומת זאת בשני זה ותאמר אל אביה. הכתוב אומר ותאמר אל אביה, היא לא אומרת אבי. דבר שני, היא אומרת לו, עשה לי. לעומת זאת כאן היא אומרת לו, יעשה לי הדבר הזה. זאת אומרת, האינטימיות הזאת, הקרבה הזאת שהייתה בפסוק הראשון, אחרי השתיקה הזאת, נעלמת. ויש פה ריחוק. עכשיו, הריחוק גם בא לידי ביטוי בתוכן של הבקשה. זאת אומרת, מה אומרת לו בת יפתח? היא אומרת לו, אבא, אני רוצה להיפרד ממך לחודשים האחרונים שלי. אני לא אהיה איתך בחודשים האחרונים שלי, אני אהיה עם רעותיי במדבר. תשלח אותי. היא נפרדת ממנו ברגע הזה. במקום להגיד, בוא נבנה ביחד את החודשיים האחרונים שיש לי, בוא נלך, נשב ביחד, ניסע לאיזשהו מקום, ניסע לטיול. היא אומרת לו, אני רוצה ללכת עם רעותיי. וזה בא לידי ביטוי בריחוק הזה של ותומר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, וגם הביטוי הרפה ממני. זאת אומרת, הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד חריף, כאילו הוא אוחז בה. והיא אומרת לו, הרפה ממני, רגע, לפני שאתה משתמש בחרב הזאת שאתה מחזיק בידך על צווארי, הרפה ממני לרגע, הרף ממנו, ותן לי רגע ללכת. שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים, שזה ביטוי מעניין, מה זה וירדתי על הערים? פרשנים אומרים, ירדתי מלשון אריד, שזה בכי, כן? אבכה על הערים, אבכה על בתולי, אנוכי ורעותיי. ויומר, לכי. שגם פה, לא ויומר ביתי, לא ויומר לכי ביתי כאשר ביקשת, לכי. תלכי מעל פניי. וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על הערים. וכאן, מיד אחר כך, ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידע איש, ותהי חוק בישראל. תכף נמשיך. אישה בא אל אביה, שזה מאוד בולט מול, לא אוכל לשוב, היא כן שבה אל אביה, היא מקיימת את ההבטחה שלה ושבה אל אביה, ואז כתוב, ויעש לה נדרו. אני מזכיר לכם את הרד"ק שראינו לפני כן, שהוא מציע מסיבה אחרת, מסיבה של לנסות להבין מה התכוון יפתח בנידו, אבל הוא משתמש בביטוי הזה ב"ויעש לה את נידרו אשר נדר" כדי להוכיח שהוא לא העלה אותה לעולה, אלא להוכיח שהוא שלח אותה לפרוש מן החיים. ואיך הוא מוכר את זה? כי הוא אומר, "ויעש לה את נידרו" זה לא ביטוי שמתאר את זה שהוא העלה אותה לעולה, יש פה קצת דיספרופורציות בין המעשה לבין התיאור, ויעש לה את נדרו, אשר נדר. הביטוי הזה הוא ביטוי שהוא אומר דורשי, שבסופו של דבר מתואר קיום הנדר, כלומר העלתה לעולה, בביטוי המאוד מינורי, ויעש לה את נדרו, כאילו מדובר פה שהוא הבטיח לה לקנות לה שוקו. ויעש לה את נדרו. מה? כן, אני רק אומר ש... תכף, ההשוואה למה שאני רוצה עכשיו לשוות עוד יותר תוכיח את זה. יש השוואה מובהקת בין הסיפור הזה לעקדת יצחק, שכבר עמדו עליה גם לפני כן, ובואו נראה ביחד את ההשוואה. תסתכלו בבקשה בדף, השוואה לעקדת יצחק. אז זה מתחיל ב"ויומר כחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק", מול "ורק היא יחידה אין לו ממנו בן או בת". הביטוי הזה, את בנך יחידך ורק היא יחידה, הוא יחידאי. ראיתם? יחידה, יחידה, יחידאי, יצא יפה, בכל התנ"ך כולו. ועלה הוא שם לעולה מול ועליתי הוא עולה. על אחד הערים אשר אומר אליך מול ואלך וירדתי על הערים. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור ואני עם הנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. וישוב אברהם אל נעריו, זאת אומרת יש את הנערים, יש את אברהם ויש את הנער. וגם פה, ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על הערים ואבכה על בתולי אנוכי ורעותיי, ותשוב אל אביה. זאת אומרת, יש את אביה, יש אותה, ויש את הנערות, את רעותיה, תכף נראה את ההבדלים כמובן. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנני איש ויצי ועשה לעולה, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, והלכו שניהם יחדיו. מול, ויאמר אהה ביתי, אחרי הכרתני. זאת אומרת, ההשוואה פה היא בשני המקרים, יש פה חשיפה של העובדה שהבן הולך להיות הקורבן. אברהם מגלה לו, אלוהים יראה לו עשה לו לבני, או במילים אחרות, זה כנראה הולך להיות אתה. לפחות זו הצעת פרשנות לקרוא כך. וכאן הוא אומר לה, יפתח זו את. והיא מגיבה, ותומר אליו אבי פצית את פיך אל השם ועשה לי כאשר עשה מפיך, ותומר אליו יעשה לי הדבר הזה וכו', ויאמר לכי. ושוב ההבדל גם בולט, מול וילכו שניהם יחדיו ללכי. וגם הפועל שליחה, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת, מול יפתח, וישלח אותה שני חודשים. יש חלק מן החוקרים החדשים שמבקשים בהשוואה הזאת להראות שהכתוב לכאורה משבח את יפתח ומשווה אותו לאברהם. לעניות דעתי, זה בדיוק הפוך. בוא נעמוד על ההבדלים, ההבדלים הבולטים. ההבדל הבולט, קודם כל, כמובן, חוץ מאשר הציווי, אם יש פה ציווי, אם יש פה יוזמה, הוא מתחיל כבר בעל הערים, על אחד הערים. זאת אומרת, יש בשני המקומות אירוע שמתרחש בהרים, על הערים. מה מתרחש בעקדת יצחק, על אחד הערים אשר אומר אליך? מעשה העקדה, העלאת העולה. לעומת זאת, מה מתרחש על הערים במקרה של יפתח? הבכי של הבנות ביחד עם בת יפתח, שזה כבר פותח לנו פתח לשאול את השאלה, רגע, אם משווים את זה לזה, האם אולי אפשר לומר ששיא ההתרחשות בסיפור בת יפתח הוא הבכי שלה על אחד הערים, כמו ששיא ההתרחשות על הערים הוא העקדה? האם נכון להשוות לא את העלאת בת יפתח לעולה, אלא את הבכי שלה להרים למעשה העקדה? אם היה רק ההבדל הזה, לא הייתי אומר. אבל תראו את ההבדלים הנוספים. ההבדל הנוסף הוא, זה שבשני המקומות יש אירוע שבו משאירים מאחורה מישהו והולכים אל ההמשך. אצל אברהם, אברהם ויצחק משאירים את הנערים, והם הולכים ביחד אל אחד הערים. לעומת זאת, אצל בת יפתח, מי נשאר מאחור? יפתח, האבא נשאר מאחור, והנערות הולכות ביחד אל הערים. זאת אומרת, יפתח לא נמצא באירוע המרכזי שעומד להתרחש. אבל זה לא רק זה. גם השליחה, תואר השליחה או תיאור השליחה, השליחה, מעשה אברהם זה וישלח ידו כדי לבצע את הפעולה. לעומת זאת, אצל, מה קורה אצל בת יפתח? מה השליחה? השליחה היא שליחה להרים. מה כל זה אומר לנו? כל זה אומר לנו משהו שהוא בעיניי לפחות מאוד מאוד מפתיע. אם הייתי צריך לשאול מהו שיא האירוע של סיפור בת יפתח, לכאורה כל הדברים האלה מוכיחים ששיא האירוע, שרגע השיא של ההתרחשות במעשה בת יפתח, זה הבכי על ההרים. וכאן אני חוזר לה, ויעש לה את נדרו אשר נדר. איזה תיאור ארוך, איזה תיאור רחב, יש בתיאור של מעשה העקדה של אברהם, איך הוא קושר אותו, ואיך הוא לוקח את המאכלת, ואיך הוא שם אותו מעל העצים, ומלאך השם שיורד מן השמיים ועוצר אותו, ואירוע תיאור כל כך רחב, כל כך עשיר, כן, כמו שמופיע בדף, כן, איפה זה? הנה. בשש, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, או לפני כן, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. תראו איזה תיאור רחב, אל מול, ויעש לה את נדרו אשר נדר. עכשיו, זה עוד יותר אבסורד. למה זה עוד יותר אבסורד? כי שם, בסוף הוא לא עושה את זה. אברהם לא שוחט את בנו. רק על האב האמינה שלו, תראו איזה תיאור רחב. ופה הוא שוחט אותה. הוא עושה את זה למעשה. ואיך הכתוב, איזה שתיקה רועמת. ויעש לה את נדרו אשר נדר. כן, היעשה לי זה אמנם על הערים, אבל יכול להיות שגם זה קשור לנקודה הזאת. עוד דבר שלעניות דעתי מוכיח את העובדה הזאת, שהתרחשות השיא של סיפור בת יפתח הוא בכלל לא השחיטה שלה, אלא הבכי על ההרים גם בא לידי ביטוי במבנה של הפרק. כיוון שידעתי שככל נראה חברי וראי יוני גרוסמן יהיה בשיעור, והוא לא מרשה לי להעביר שיעור בלי מבנה חייסתי, אז התאמצתי מאוד, כמעט ולא הצלחתי, אבל שומר פתעים השם, אני מקווה שזה יהיה על דעתך. ויש פה מבנה חייסתי ברור לפרק. ותראו, במקור האחרון, באחד, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן עובד. אל מול זה, בסוף הסיפור, בחתימה, אנחנו קוראים, והיא לא ידעה איש, מול אין לו ממנו בן עובד. מה שמחזק את זה שהפרשנות של אין לו ממנו, זה באמת כמו שרוב הפרשנים אומרים שהכוונה לאין לו ממנה בן עובד. זאת אומרת שהיא לא ידעה איש, ואז זה מקביל זה לזה. ואל מול היציאה בתופים ובמחולות, יש את היציאה של בנות ישראל לבכות. זה מתהפך מהתופים ומחולות אל בנות ישראל שיוצאות אל המדבר כדי לבכות. אחר כך אני חוזר למעלה לשתיים. ויהי כראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר אהה ביתי, אחריה הכרעתיני, ואת היית באוכרי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך נקמות מאויביך מבני עמון. אל מול זה, זאת אומרת, אל הגילוי שהוא צריך לעשות לה את הדבר הזה, אז יש, ויהי מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, מול ולא אוכל לשוב, כמו שגם עמדנו על זה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, מול עשה לי כאשר יצא מפיך. זאת אומרת, שתיים מקביל לשתיים א', מה שאומר שבמוקד הסיפור מה יש? ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי על ההרים ואבכה על בתולי, אנוכי וראותי. ואל מול זה, ויאמר לכי מול אלך, וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא וראותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. עכשיו, אם אמנם המבנה הזה הוא מבנה נכון, הרי שזה מדהים שבמוקד, אם הייתי שואל אתכם מראש, בואו תנסו לספר את הסיפור הזה במבנה חייסתי. והייתי אומר לכם, העיקרון של המבנה החייסתי זה שבלב הסיפור, במרכז של הסיפור, צריך להיות רגע השיא כמובן. מה הייתם אומרים שרגע השיא? ברור שכולנו אומרים שרגע השיא של סיפור בת יפתח זה העלתה לעולה. והנה, גם מהשוואה לאברהם אבינו, וגם השוואה, גם המבנה הזה מוכיח שזה לא מוקד הסיפור. הכתוב עובר על זה כמעט בשתיקה, כמעט בהתעלמות. אגב, הזכרתי מקודם על גם מי נמצא באירוע, ממילא, באירוע הזה, באירוע הדרמטי. וילכו שניהם יחדיו בעקדה מול לכי. אברהם ויצחק נשארים ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. ויפתח במעשה הזה נפרד גם מביתו, גם את ביתו הוא מאבד, לא רק מאבד אותה פיזית במעשה, גם מבחינה רוחנית. אין את היחדיו הזה שיש. לכי, מול והלכו שניהם יחדיו. שאלתי בכותרת של השיעור, האם מעשה יפתח, האם הכתוב מתייחס למעשה יפתח כמעשה אירועי או מעשה אכזרי? אני חייב לגלות לכם פה סוד של מאחורי הקלעים. הרמי הנפלא והמאורגן כל כך מבקש מאיתנו נושאים פחות או יותר כבר בפורים. עכשיו, לך תדע בפורים מה תרצה להעביר, מה תוכל להעביר בתשעה באב. זאת אומרת, זה אי אפשר לעבוד ככה. אז אתה אומר כותרת. עכשיו, ואז אתה מתחיל להתפלל שתצליח למצוא איזשהו כיסוי לכותרת הזאת. זאת אומרת, אחרת זה בעיה חמורה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, הפעם לא הצלחתי. לא הצלחתי. זאת אומרת, יש פה מקח טעות, אני מבקש סליחה. כל מי שיושב פה. האם מעשה יפתח, האם הכתוב מתייחס אליו כמעשה אירועי או כמעשה אכזרי? אני רוצה להציע אלטרנטיבה שלישית. זה מה שגיליתי. הוא מתעלם. הוא מתעלם ממעשה יפתח. זה לא הסיפור, מעשה העקדה. אם יפתח בחלומו, אין פה שום שירי שבח והלל יפתח. אין פה תיאור איך הוא עומד שם באצילות נפש ובגבורה עם הסכין רק כדי לקיים את צו השם. אין פה מקום, אין מדרשים על יפתח, אולי יש בעצם האמת היא, אבל אנחנו לא משתמשים בהם, לא מכירים מדרשים שמתארים איך יפתח בוכה. ואיך שהבת שלו שוכבת שם ואומרת, תקשור אותי חזק כדי שהנדר שלך יתקיים יפה. אין שום תיאור כזה. ויעס לה את נדרו אשר נדר. מה כן נשאר מהסיפור הזה לדורי דורות? הבכי שלה על ההרים. הטרגיות של הסיפור הזה, הטרגיות שלה. והטרגיות של יפתח, זה מה שנשאר. הפרק חותם את הסיפור הזה. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי 4 ימים בשנה. כן, החוקרים קוראים לסוג כזה של סיפור, סיפור אתיולוגי. זאת אומרת, שבא להסביר תופעה. יש תופעה שכן, כמו הרבה סיפורי ילדים הם כאלה, כן? למה לפיל יש חדק ארוך, נכון? אז שהוא דחף את הפה לפה של התנין, ואז כשהוא הולך אחורה, נכון? אז הסיפור הזה בא להסביר את מנהג ישראל מימים ימימה לתנות על בת יפתח. הוא מספר את הסיפור הזה. אבל זה גם שאלה. זה גם שאלה. זה שנה הבאה, שיעור שנה הבאה. אבל הרבה יותר מעניין האם הסיפור הזה תיאולוגי או לא, זה שזה באמת, זה מה שנשאר מהסיפור לדורי דורות. תראו מה נשאר מסיפור העקדה ומה נשאר מהסיפור הזה. מסיפור העקדה נשאר הגדולה והצילות הנפש של אברהם אבינו ושל יצחק, ומסיפור בת יפתח מה שנשאר זה הבכי על ההרים. זה הסיפור, כלומר הטרגיות של הסיפור הזה. ולכך לעניות דעתי יש שני מסרים, ערכים מאוד ברורים. הראשון בהקשר של סיפור יפתח. הראשון בהקשר של סיפור יפתח, שבאמת סיפור יפתח מסתיים באקורד צורם מאוד. אגב, הוא לא מסתיים פה. הפרק הבא הוא עוד יותר גרוע. שיפתח מביא למלחמת אחים, או שהוא נקלע, לא משנה איך נראה את זה, למלחמת אחים. זאת אומרת, יפתח, עם תחילת הסיפור, היה סיפור של תקווה של יפתח לשוב אל ביתו. אגב, מאוד מעניין שאין לו ממנו בן ובת משפחת גלעד, בנות צלופחד, קראנו על זה בפרשת שבוע, כן? ואם אין לו בן, ואם אין לו בת, הוא מתתם את נחלתו לאחיו. זה מה שקורה ליפתח. הייתה לו בת, והוא קיווה בכל ליבו שהבת הזאת תקבל את נחלתו, וששמו ייזכר לעד כשופט שהביא לגאולה וישועת ישראל. ומה נשאר מסיפור יפתח? הטרגיות של ביתו שבוכה להרים. הביטוי מימים ימים המופיע פעמיים בספר שופטים פה, ובסיפור של בסוף, גם, לא, האמת היא מופיע גם בשמואל מימים ימים, אבל בספר שופטים מופיע בתיאור של פילגש בגבעה, שבנות ישראל היו יוצאות מימים ימים על השילו, לחפש חתן. וזה בדיוק סיפור הפוך, זאת אומרת, יש לבנות ישראל שני טקסים, טקס אחד שהן יוצאות לרקוד כדי לחפש חתן, וטקס אחד שהן יוצאות לבכות את אותה שלא מצאה חתן, ושלא תמצא לעולם חתן. וזה מה שאנחנו זוכרים. מי יפתח? וזה המסר הראשון. והמסר השני, אני אחר כך, יש לי אחר כך שעתיים בשבילך, בסדר? רק אבל עכשיו אני חייב לסיים. המסר השני, לעניות דעתי, קשור גם לשאלת העקדה. אי אפשר להתעלם. למה שאמרו הפרשנים, וכאן אני רוצה לומר שזה כל כך הפוך ממה שציטטתי בהתחלה את אותם פרשנים שאומרים שיצחק התכוון, שיפתח התכוון, וכך היה נהוג בישראל. תראו, יפתח ששחט את ביתו, שאלה את ביתו לעולה להשם, אנחנו לא מתייחסים לזה. ואברהם שרק התכוון להעלות את בנו, כמה אנחנו משבחים אותו על המעשה הזה. אני רוצה להגיד משהו נועז. לו אברהם אבינו, אולי זה לא כל כך נועז, לו אברהם אבינו, כשהחזיק את המאכלת, היה בא אליו מלאך השם מן השמיים, והיה אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. ואברהם היה מסתכל למלאך ואומר לו, ואף על פי כן, למרות שאתה אומר לי לא, אני מוכן במסירות נפשי לשחוט את יצחק. והיה שוחט את יצחק, מה שהיה נשאר לנו מהסיפור הזה, זה הטרגיות של מותו של יצחק, ולא מעשה הגבורה של אברהם. וזה המסר המורכב של היחס של סיפור עקדת יצחק, והוא מתברר עוד יותר מול סיפור יפתח. הגדולה של יפתח הייתה ביכולת שלו לא לעשות את זה, ולא ביכולת שלו לעשות את זה. בשנייה שאתה עושה את המעשה הזה, אתה הופך ממוסר נפש לאכזרי. לא יודע. לא יודע. אני אברר את זה ואני אגיד לך. בסדר? לא יודע. השאלה הייתה, למה לא בא אליו המלאך? לעצור אותו, את יפתח. יש הרבה תשובות. יש, בדיוק. הנקודה הראשונה הוא שהוא לא הצטווה. אני רוצה להגיד, לא רק שהוא לא הצטווה, שכחתי להגיד את זה. תראו, לאור מה שאמרתי בהתחלה, אני לא יודע אפילו אם הוא התכוון לזה. כשהוא נדר את הנדר. הסיפור פה הוא לא יכול להיות סיפור המופת של שחיטת הבת. זה סיפור שכל כולו, מראשיתו עד סופו, גם במעמדו שנפתח ביחס לעם ישראל, גם במה שיצא מפיו ושהוא לא התכוון שיצא מפיו, וגם בתוצאה, זה סיפור שכל כולו טרגי. כל כולו טרגי. אבל אני אומר לצד הטרגיות, כדי לא אומנם אנחנו בתשעת הימים, אפשר להישאר עם תחושה טרגית, אבל אני רוצה להגיד שהצד השני שיש פה מהסיפור הזה, שההתעלמות הבוטה של התנ"ך, של ריבונו של עולם, מהסיפור של השחיטה, זה בדיוק כדי להגיד שזה לגמרי מחוץ לטרמינולוגיה של עבודת השם שלנו. אני לא מתייחס לזה בכלל, לא כהירואי ולא כלא הירואי. זה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא הטרגיות של העובדה של ביתו של יפתח שאיבדה את עלומיה בגלל איזה טעות של יפתח. ואל תחשבו שיש איזשהו ולו ערך קטן במעשה הזה שיפתח עשה. אין לזה שום ערך. זה לא מתחיל. זה עד כדי כך לא מתחיל ש... לא רק שאני לא צריך לגנות את זה, אני בכלל לא מתייחס לזה. זה לא העניין. ממש כמו שבעקדת יצחק, המשמעות המהותית של סיפור עקדת יצחק, זה לא חס ושלום, עשיית המעשה הזה, לא עלתה ליבי, כמו שאומר המדרש, אלא זה הנכונות. זה מסירות הנפש של אברהם. ובמובן הזה, עד רבה, השוואה לסיפור יפתח, מעמידה באור עמוק ומורכב את מעשה העקדה, שיש בו מצד אחד נכונות ורצון, אבל מעולם ולעולם ועד לא תעלה התורה על דעתה לעשות מעשה אכזרי כזה של לעלות בן לעולה. תודה רבה.